ברשות עמיתנו הרבנים, רבני ארץ ישראל שנלחמים על בניין הארץ, ואלה הרב שרייבר שליטה, ואולי יש כאן עוד מבין אלה שגורשו מארץ ישראל כשגורשנו כולנו, כשעם ישראל נתגרש מהארץ, ובידיים שלו, בידי הצבא, בידי המשטרה, החריבו מפעל של אלפי אנשים, מפעלים של קודש ומפעלים של בניין. השאלות בלבבות קשות מאוד, והשאלות מופנות כלפי שמיים וכלפי ארץ. יש הרבה שפונים ושואלים, למה צמנו ולא ראית? עינינו נפשנו ולא תדע. מה קרה עם כל היראת שמיים של אלפים, של צדיקים, גיבורים, שחיו במסירות כל כך גדולה? לאן הלך הכל? וחלק שני, כיוון שני, מה איתנו? מה עשינו? למה קיבלנו את זה? והשאלה היא לא על היושבים שם, כי כולנו יודעים שאלה שיושבים שם, אלה שישבו שם ובעזרת השם ישובו לשם, הם לא אשמים. ציבור שלם, הציבור הדתי הלאומי המכונה הציונות הדתית, כולו קיבל את העונש הזה. כולו נרדף על ידי כל המערכות, הממשלה והצבא, בתי המשפט, המשטרה, התקשורת, כל מי ששייך למערכת השלטונית הראה דבקות במטרה ודיברו על זה שזאת משימה לאומית. גייסו לזה את כל הכוחות, מינו רמטכ"ל לצורך גירוש, מינו שרים ומנכ"לים כדי להרוס. למה אנחנו, הציבור שלנו, קיבל את זה? קל מאוד לומר שיש כאן משבר בין הציבור החילוני לציבור הדתי. קל מאוד לומר שהחרדים אשמים בזה שהם ישבו בממשלה הזאת והם נתנו לה לגיטימיות. הממשלה הזאת לא הייתה יכולה להיות בלי שותפות של חרדים. כולנו יודעים את זה. אבל אנחנו לא צריכים לשפוט אחרים. זה לא ייתן לנו ולא יעזור לנו. וגם השאלה כלפי שמיים, ליהודי מאמין, הוא יודע שאין לנו לשאול על הקדוש ברוך הוא, כי הדרכים שלו נסתרות ואין לדעת איך, אבל הקדוש ברוך הוא גם את הקלקול יכול להפוך לתיקון. פסיקתא דרב כהנא מובא, חטאתם של שבטים פרנסה את העולם כולו. אנחנו עוד נראה איך המעשה הזוועה האלה יביאו ברכה לארץ ישראל. באיזה דרך, איך, אנחנו לא יודעים. אולי בדרך חינוכית, אולי בדרך שהעם יבין שהגיע לקווים שעבר אותם ויתחיל להקות על עצמו, יתחיל להעריך את כל הציבור הנפלא הזה שעלו עוול בחפיו, גורש ונשאר בלי קורת גג, עם כל הדיבורים היפים שיש לכל אחד פתרון וכולם רואים שאין. השאלה שלנו, אם אנחנו רוצים לתקן, ואנחנו רוצים לתקן, היא כלפי עצמנו. מה איתנו? מה הציבור שלנו צריך לעשות? איזה חשבון נפש שלנו? לא בשביל להאשים את עצמנו, לא בשביל לומר שאנחנו הרעים. אנחנו לא הרעים. אנחנו אלה שבמשך שנים דבקנו גם בתורה וגם בבניין עם ישראל וארץ ישראל. אין לנו ספק שבתוך כל הציבור, זה הציבור שהולך בראש מחנה ישראל. הציבור הזה שהלכו אלפים בימים ובלילות, בסכנות ובהקרבה, בשביל בניין הארץ, בשביל הגנה על הארץ, הציבור הזה הוא ציבור טוב, זה ציבור יקר. כל מי שהשתתף במאבק נגד הגירוש, בין אם זה בחסימות דרכים, בין אם הוא הגיע לגוש קטיף, הוא אדם צדיק וקדוש. כשמישהו מוכן לשבת בכלא, כשמישהו מוכן להתמסר לסבל, ללא שום רווח, ללא שום כוונה של הנאה, אדם כזה הוא אדם שיש להעריך אותו, גם אלה שיחלקו על הדרך. גם אם יהיה ויכוח עם חסימת כבישים, הייתה מוצדקת או לא, הנכונות להיכנס לכלא בשביל זה, שאולי זה יעצור במשהו, היא נכונות של קדושה ושל צדקות, ואת זה צריך להכיר. נראה לי שבשתי נקודות אנחנו, הציבור שלנו, צריכים לשאוף לתיקון. כבר בתחילת המדינה דיברו על זה שהציבור הדתי-לאומי, הציוני-דתי, הוא ציבור פשרן. בקיבוצים שהוקמו על ידי ציבור שלנו, שמשתף בניין הארץ עם שמירת מצוות, שם הרשו לעצמם לקיים חינוך מעורב, בריכה מעורבת, כאילו שלנו אין מחויבות גמורה. אנחנו לא חייבים לעשות כל מה שכתוב בתורה. התורה היא לא הכל. יש לנו כעת ערך יותר גדול, בניין ארץ ישראל, עם ישראל, התורה זה לא הכל. ואפשר היה לומר לעצמנו, זה ציבור שהוא חלש, עם הארצות, הציבור היותר טוב נמצא איתנו בערים, הוא ציבור שמסור לתורה, שם אנשים ברוך השם הולכות עם כיסוי ראש, שם שומרים על מצוות, וגם בתוך הציבור הזה בוגרים שלנו, בוגרים של ישיבות תיכוניות, בוגרים של ישיבות הסדר שהגיעו למשרד החינוך, פתאום כופפו את הראש לפני מערכות. איך אפשר להבין ששופט עם כיפה על הראש הכריע להרוס בתי כנסת, כשהוא יודע שהקול שלו הוא קול מכריע? איך יכול להיות דבר כזה שיהודי שמתפלל בבית כנסת יצביע להרוס בתי כנסת? כשיהודי שומר מצוות מסוגל להצביע, להשתתף במעשה של הרס, זה אומר ששמירת התורה אצלנו ולימוד התורה הוא לא מקבל את הערך הראוי. הרבה יותר גרוע מזה, אני לא יודע אם הרבה ראשי ישיבות הסדר ורבנים של מכינות צבאיות דתיות נתנו הוראה כדי לשמור על המדינה ועל הצבא לעבור עבירה. כי כולם ידעו שזאת עבירה. לגרש יהודים מבית זאת עבירה. לנשל יהודים מהרכוש שלו זה גזל. גזל שגם למלכות אין רשות. הרמב״ם כותב בהלכות מלכים שאם המלך גוזל ללא חוק זה גזל. הוא מלך גזלן. מלך צריך להגן על העם ומותר לו לעשות רק דברים לטובת העם. שום דבר לא הכריח את הממשלה לעשות את הדבר הזה בצורה כל כך מהירה וחפוזה, בלי לדאוג ליהודים, גם לטענתם שזה למען הביטחון, נעשו כאן מעשי גזל באלפים ורבבות. ושיש רבנים שיודעים שזה אסור, ויודעים שיש רבנים גדולים מהם, שפסקו לאיסור, והם מורים בפירוש להיתר, למען שלום המדינה, למען אחדות הצבא, אחדות העם. באוזניי שמעתי כמה פעמים ממורנו הרב צבי יהודה זצ"ל, התורה מקימה את המדינה, התורה הקימה את המלכות, לא המלכות מקימה את הנבואה, התורה קודמת. אם יש יהודים בתוכנו שיכולים לחשוב שמדינת ישראל היא לפני התורה, זה אומר שהחינוך שלנו הוא חינוך שפשט את הרגל. חייבים לתקן את זה. חייבים להעמיד את התורה במקום שלה. התורה זה א', לא יעלה על הדעת שרב יפסוק למען המדינה לעבור על חוק של תורה. רב כזה לא יכול לקרוא לעצמו רב, ואנחנו לא יכולים לקרוא לו רב. וזה הדבר הראשון, שאנחנו מחויבים להכניס ולהעמיק בחינוך שלנו, שתורה זה דבר לא פחות מאצל החרדים, שלא יעלה על הדעת לעבור על תורה בשביל שום דבר. לא יעלה על הדעת לדבר על לימוד תנ"ך או לימוד גמרא בצורה שלפני כמה שנים כולם היו קוראים לזה אפיקורסות, ביקורת המקרא, והיום יכולים גם רבנים באיזה ישיבות, באיזה מקומות, להכניס תוכניות לימודים שהם נגד התורה, נגד כבודם של חז"ל. המחשבה שאפשר לפעול איזה פעולה ולו הקטנה ביותר למען המדינה או למען איזה אידיאל שהוא כנגד התורה היא מחשבה פסולה, וצריך לסלק את זה מהמחנה שלנו. צריך שיהיה ברור שאי אפשר להכניס לא ביקורת המקרא ולא הצהל ולא שום דבר כקדוש יותר מהתורה. המדינה קדושה אם היא קמה בזכות התורה. אם המדינה היא נגד התורה, המדינה לא יכולה להיות קדושה. צבא קדוש כשהוא עושה את השליחות שלו. כשהצבא פועל נגד המדינה ונגד התורה, צבא כזה אי אפשר לחבק ולנשק. ואנחנו לא יכולים לעמוד באותה מסירות ובאותם שבחים על חיילים שעשו מעשה עבירה. צריך שיהיה ברור להבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך, בין מצווה לעבירה. לא לטשטש את האמת. עבירה לא יכולה להיות מצווה. אי אפשר להשתתף בצבא, במשטרה, בבית משפט, בשום דבר, בדרך שפוגעת בתורה. והנקודה השנייה, שגם היא מאוד חשובה, שאנחנו חייבים לתקן אותה, העובדה הזאת שיכולה להיות אפשרות שכל רב מביע את דעתו אחד כנגד השני ברבים. אי אפשר לתאר כמה זה גורם נזק לתורה ולעם ישראל. כשיהודים רואים שיש מחלוקת בין רבנים בפרסיה, ובתוך הרבנים שגדלו במרכז הרב, בתוך הרבנים שיצאו מאותו בית מדרש, וראש הישיבה מפרסם פרסום ורבנים אחרים יכולים לפרסם פרסום נגדי. לא, אין כאן עניין של הרב הזה או הרב הזה. יש כאן עצם העובדה שיכול להיות דבר כזה, שאפשר שתהיה מחלוקת כמה נזק זה גורם לעם ישראל. מכאן ואילך כל אחד יכול לומר שהרשות בידו לעשות מה שהוא עושה, וגם הוא מבין מה שהוא עושה. ישבתי בישיבה של רבנים לפני כשנה, חבר קבוצה של רבנים שנבחרה להורות חברי המפדל, כן, את הדרך, וישבנו שם ונכנס שר אחד שהיינו צריכים לשאול אותו כמה שאלות, והשר הזה פתח את הדברים במילים האלה: אני מבקש מכם, כבוד הרבנים, והיו שם גם רבנים מבוגרים ממני בלמעלה מ-10 שנים, אני מבקש מכם, כבוד הרבנים, שלא תגידו לי מה לעשות כדי שאני לא אאלץ לא לשמוע לכם. אז אני מבקש שתגידו לי מה שאתם רוצים להגיד, לא כפסק ולא כהדרכה, כי אני אעשה מה שאני עושה וכדאי שלא יהיה ביזיון. אם במפלגה דתית יכול להיות דבר כזה, אז בשביל מה אנחנו רבנים? למה קוראים לזה מפלגה דתית? וזה רק דוגמה אחת שבמחנה שלנו צריכים ללמוד משמעת לגדולי ישראל. זה דבר שבמחנה חרדי זה לא יעלה על הדעת, ואנחנו חרדים לדבר השם לא פחות מהחרדים. אנחנו יותר מהחרדים, כי אנחנו חרדים גם לארץ ישראל ולעם ישראל, ואנחנו יודעים שהתורה זה לא רק לימוד, התורה זה גם חיים. שארץ ישראל זה תורה, שעם ישראל זה תורה. וכשאנחנו מוסיפים את זה, זה לא על חשבון נאמנות לתורה. לא ייתכן ששרים, חברי כנסת, מנהיגים, יגידו באספות של הרבנים, אין מה להתערב בפוליטיקה. רבנים צריכים להביע דעה וחייבים לשמוע את דעתם. במפלגות דתיות חייבים לקבל את דעתם רבנים צעירים, וחייבים, גם אם יש מחלוקת, לברר את זה בחדרי חדרים ולא לעיני הציבור. הנאמנות לתורה והחברה יחד של רבנים מכל הגוונים שלנו, לפחות בעזרת השם, זה יכול להיות התיקון הגדול שבעקבותיו גם אחרים יעריכו את התורה, כשלא יוכלו לדחות ולומר ממילא יש מחלוקת. אין מחלוקת. דבר אחד ברור לכולנו, הארץ הזאת קדושה, מה שנעשה כאן זה חטא, אנחנו לא מכירים בזה, גם אם זה נעשה בכוח הזרוע, בשבילנו זה עין ואפס, עזה שלנו, שכם שלנו, וזה לא יעזור לאף אחד. התורה אמרה את זה וככה זה יהיה. שנה טובה ומבורכת.